מתחילים. אני אנסה לדבר, אני אנסה להציע ככה, יש קריאה אחת שאני אנסה להציע שהיא קריאה יחסית רחבה בסוגיה. היא לא חורזת את הכל ואני מרגיש שיש בה כמה חסרונות, ונראה אם גם אם יהיה דיון שגם אולי יפתח אותה, ידחה אותה, נראה. חוץ מזה יש עוד שני וורטים קצרים שאני אגיד בסוף, אני אשתדל לעשות את זה מהר כדי שיהיה זמן להוספות ועוד דברים. אז כך, לא בלחץ, אבל בכל זאת מהר. הדיון פה, בוא נגיד ככה, אם אפשר להצביע על משהו שהבן סורר עושה דבר מה שהוא מעולל, אז הדיון הזה, הדיון על הדבר הזה נפתח כאן במשנה, כן? כאילו אם זה מעשה, אם זה חטא, אם זה איזו התרחשות, אני לא יודע, כל הדבר הזה, אבל בסופו של דבר הדיון נפתח אצלנו במשנה, ולכן לפני שאני אכנס למשנה עצמה, אני רוצה לבחון את זה, כבר את ההתגלגלות של זה מהפסוקים. כפי שכבר קראנו פעם בשיעורים ובדיבורים על המקראות, אפשר בפרשייה לסמן שני ביטויים מרכזיים שמתארים את המעשה של הילד. הראשון זה איננו שומע בקולנו, השני זה זולל וסובב. אפשר להתווכח מה יותר, מה פחות, מה בדיוק התוכן שלהם בגדול, אבל אני חושב שהפשט מוליך לזה וגם אנחנו אמרנו את זה, שמדובר על זה שהילד הוא איזה, יש בו איזה אלמנט חזק של פרזיטיות, יש בו מרד נאורים, זה מביא, כל הדבר הזה מביא את ההורים שלו לצעדים קיצוניים, כן? במידה מסוימת, אוקיי. אפשר להתלבט גם בפרשייה אם בעצם גם זה אשמת ההורים בעצמם, או שבכלל כל הסיפור פה הוא בכלל סיפור של ההורים. אבל לצורך העניין, לא ההורים הם אלה שנהרגים, אלא הילד, וגם כל הפרשייה הזאת מתמקדת בו. אז אם אנחנו בוחנים את זה ממנו, נראה שלפי הפסוקים, נראה לי בקריאה פשוטה, המרידה היא זאת שמובילה אותו למוות שלו. אם אנחנו גם מסתמכים על הקישור הפרשני של משלי, של הפסוק, שאלתי בסובי יין וזלי בשר לעמו, אז אפשר להכין גם את הפרזיטיות בזה של כילוי המשאבים של ההורים, והצירוף של שני הדברים האלה זה יוצר איזה רוע מחלק כזה, כן? במידה מסוימת ההורים רואים את הילד כאיזה גורם רע שהולך לחלות את הבית ולחלות אותם, ואולי במידה מסוימת גם בסופו של דבר להרוג אותם, במובן הזה הם משכימים להורגו. עד כאן קריאה רדיקלית בתורה. אני רוצה, עכשיו, אל מול זה חזה לא קיבלו את הקריאה הזאת. אנחנו יצאנו לזה כל מיני טעמים, אני חושב הטעם הראשון שיצאנו לזה היה הצדקה מוסרית, אנחנו לא נוכל להרוג ילד, אני לא רוצה להתמקד במוטיבציה שלהם, אבל בסופו של דבר הטענה שלהם זה שהוא מידון על שם סופו, כשההבדל הוא שבתורה ההתרחשות היא עובית, זאת אומרת אנחנו רואים מה הילד עושה, מה הוא עשה על זה, ועל זה הוא נענש, או הוא צריך למות, זה לא משנה איך, אבל בסופו של דבר ההתרחשות היא ממוקדת במה שנמצא כאן ומה שהיה. כשאצל חז"ל זה משהו שיהיה בעתיד, זה משהו ממוקד בהווה, במה שיהיה, בסוף שלו. הבעיה בתפיסה עתידית זה עכשיו קשה מאוד להצביע על משהו שהוא עשה, כאילו על מה הוא נהרג. אנחנו ראינו את זה כבר סוגיית הפתיחה, לא היה פה, לא הייתה עבירה ואין כאן עונש, אז כאילו על סופו של דבר על מה אנחנו הורגים אותו, וזה קושי שהגמרות כבר היינו מתמודדים איתו והתנאים מתמודדים איתו. בכל מקרה אני רואה שעולות מכאן שתי תנועות כלליות, יש את התנועה המקראית, פונדמנטליסטית, זאת שהתגובה היא תגובה עובית של ההורים כלפי הילד, לעומת התנועה התנאית, תנועה שמתחילה בחז"ל, שזה התגובה, אפשר לקרוא לזה נבואית, של בית הדין כלפי מעשה שהילד עתיד לעשות ולא עשה בינתיים. כלומר, הדבר החמור שהוא יעשה זה יהיה רק בעתיד. כרגע הוא עדיין לא עשה דבר חמור, או לא עשה שום דבר בכלל. בהקשר הזה כאן נכנסים הבשר והיין, גם בדרשות, גם מדרשי ההלכה, גם במשניות, שזה פתאום הופך להיות גדר קונקרטי. עכשיו, כשדיברנו על המשניות, דיברנו על זה ששיח קונקרטי מתאים דווקא להקשר התנאי, כי הוא מדבר על התרחשות דטרמיניסטית, שם אני מבקש, כאילו, דטרמיניזם דווקא מחפש את ההתרחשות הקונקרטית ולא את ההתרחשות הכאוטית, בנוגע, כאילו, בניגוד לתורה, שהתורה אומרת רוע, רוע הוא דבר כללי, הוא יכול להיות כאילו גם המושגים שלה, המושגים עמומים, כן? זוללנו לסובב שעדיין אין לזה פרשנות ואיננו שומע בקולנו, זה שני מונחים כלליים שקשה לקנקרט אותם. בכל אופן, אצל התנאים צריך איזו התרחשות שאפשר להצביע אליה, שאפשר להפיין אותה, שאנחנו יודעים שבוודאות היא תביא אותנו לקצה שבו הוא יעמוד בצומת דרכים וירסתם את הבריאות. אפשר לטעון כאן גם טענה טענה שהיא סמי דידקטית, אבל אפשר בכל מקרה. כאילו הילד המקראי יותר מפחיד מהילד התנאי. כי בסופו של דבר הוא תמצית, במקרא הוא תמצית הרוע, הוא נענש על מה שהוא. בתנאים זה פוטנציאל שאנחנו יודעים שהוא עתיד להתרחש, אבל זה עדיין בגדר פוטנציאל, זה משהו שעתיד להתרחש. ובהקשר הזה, כאילו, כרגע הוא, בסופו של דבר הוא עדיין ילד. בהקשר דידקטי, זה הערת ביניים, אפשר לומר שכאילו עונש צריך לתת על פעולה קונקרטית ולא על משהו נרחב, כי לא בטוח, כאילו, אנחנו לא יודעים לאן זה עתיד לקחת, אז אפשר להשאיר בצד. בכל מקרה, אני מנסה לייצר פה שתי תפיסות, שתי כיוונים.
כאן אני רק אומר, יש ניגוד, סתם אני שואל בתוך הדברים שלך, יש ניגוד אז בין שתי תנועות שונות בתוך הפרויקט של חז"ל. מצד אחד, כמו שאתה אומר נכון, הענישה באופן סטנדרטי היא תגובה למעשה קונקרטי. אצל חז"ל יש הדגשה של הממד הענישתי בבן סורר, ודווקא אצל חז"ל אנחנו מוצאים גם את התנועה אל הנידון על שם סופו. זאת אומרת, במובן מסוים, כאילו שאלה אם יש פה שתי תנועות
הפוכות. לא, אבל הנידון על שם סופו זה בעצם מה שמנסים, כאילו, הנידון על שם סופו זה הרעיון, אבל בשביל לקבל את הרעיון הזה אתה גם צריך איזשהו היבט קונקרטי, שזה בעצם המשנה השנייה.
שזה המשנה השנייה?
כן, לא, שזה המשנה שלנו עכשיו, של השאלה מה הוא אכל ומה הוא שתה. הקונקרטי הוא בא, נראה איך שאני הבנתי זה, הקונקרטי בא להעביר איך אנחנו קובעים מה יהיה סופו.
יש לנו...
זה לא משהו ש... אבל זאת שאלה, אני לא בטוח שזה ככה.
יש לנו ככה את ציר הרשע.
יש כבר ציבור של דובדבן פה.
וכאן יש לנו ופה יש לנו את ציר הזמן, שהוא כן, ציר הזמן שהוא מתחיל בהווה ונמשך לעתיד. אז אצל, בוא נגיד, בקריאה התורנית, הכל נמצא פה. כאילו, וזה לא רשע, זה יהיה ככה.
בקריאה זה הפוך,
הוא יהיה פה.
לא משנה.
בקריאה החזאית, זה יהיה ככה. כאילו, זה הטענה בגדול. לא יודע אם זה ממחיש יותר
טוב. ומה מהם הוא הנישה? אז פה תוסיף את מימד הענישה.
הענישה של חז"ל היא קשה לקרוא לה ענישה כי אין לנו משהו קונקרטי לתפוס, אבל היא נמצאת פה. אנחנו מענישים אותו פה על הדבר הזה. הבעייתיות היא בלהאמין שבעצם החץ הזה באמת התרחש.
זה... אני כל הזמן, כאילו, זה לא בהכרח עונש. איזשהו, כאילו,
לכן,
במניעה והצלה לחברה, ויש לזה כל מיני אפשרות איך לקרוא לזה, אבל כאילו, לכן אולי בכלל זה לא צריך להיות פה על הצירים. אני לא יודע עונש. כאילו, איזשהו שלב שבו, די, זה כבר יכול להתרחש.
אני חושב שזה יותר קרוב דווקא לקריאה המקראית. ברגע שאנחנו מביאים את הנידון לשם סופו, אנחנו כן... כן מניחים שיהיה איזה סוף כלשהו. כאילו, בהקשר הזה יש את זה שהוא הולך ומלסתם את הבריאות מהמשך. כאילו, זה למקם את ההרסניות שבו בסוף, ועל זה הוא נהרג עכשיו, אבל תקרא לזה עונש, תקרא לזה, כאילו, אני חושב שהבעייתיות שלי לקרוא לזה עונש זה בגלל שבעצם הוא לא עשה עדיין כלום. אבל אם היינו יכולים, כן, אם היינו יכולים להצביע על משהו שהוא עשה, זה מה שהוא יעשה, כאילו, זה הטענה, התנאית הבסיסית, אני חושב. טוב, בכל אופן, אז אחרי...
אבל כל משהו, כאילו, אני רוצה להגיד משהו על הפתיחה שלך, שאמרת שהמשנה שלנו, אם זה משהו אתה הולך להתעסק בו עכשיו, אז תעצור אותי, אבל חילקת בין המשנה שלנו שהיא עוסקת בעצם במעשה של הבן צמור ומורה, ולמור מה שדיברנו עד עכשיו, שזה היה תיאור הזמנים, וכנגד זה אני חושב שכדאי לשים לב ששני המשניות פחות במילה מהמתי. כלומר שיש הרבה אינטראקציה ביניהם, למרות שמשמעות המילה מהמתי היא מאוד מאוד שונה, אז דווקא לכאורה אולי המילה הזאת יוצרת איזשהו קשר ביניהם, ואולי זה...
יכול להיות, אני לא בא לנתק ביניהם בהכרח, אבל אני כן חושב שהנושאים שלהם שונים. כאילו, ודאי שהם מגיבות אחת לשנייה, או כאילו נמצאות לאיזו זיקה אחת לשנייה, אבל... הם ודאי מדברות על נושאים שונים, כאילו שוב, המימתי הזה מדבר על התחום שבו הילד הזה צריך להיות, כאילו על הגדרים של הילד, וזה מדבר על הגדרים של המעשה, כאילו אני חושב שפה אני מנסה לפתח דיבור על המעשה יותר מעל הילד עצמו. יהיה יחסיות ביניהם, כאילו אני פחות מעניינת אותי עכשיו.
אוקיי, ואז אם אתה הולך בכיוון הזה, אז אתה צריך לדעתי להיות, לתפוס אם זה נכון להגיד שגם המשנה שלנו מקבלת אולי את מנחת היסוד של מידון לשם סופו. כי במשנה שלנו יש פה, אין פה קצת התייחסות לזה, זה דווקא משהו שייך למשנה הקודם, הראשונה. אז אם אתה רוצה ליצור את הזיקה הזאת, אז...
אז אני רוצה את הזיקה הזאת.
לא, אבל...
אני, כן, קשה...
אבל אז כאילו ינהל להתיציה בין המשנה, כאילו לא רק מהרוד.
טוב, בוא, אם אתה מרגיש שתהיה איזושהי התנגדות בין הדברים, אז תגיד. טוב, בכל אופן, המשנה שלנו... אני אקרא. מהמתי חייב מי שאוכל תרטימר בשר וישתה חצי לוג יין האיטלקי? רב יוסי אומר, מנה בשר ולוג יין, אכל בחבורת מצווה, אכל בעיבור החודש, אכל מעשר שני בירושלים, אכל נבלות וטרפות שקצים ורומסים, אכל דבר שהוא מצווה, דבר שהוא עבירה, אכל כל מאכל ולא אכל בשר, שתה כל משקה ולא שתה יין, אינו נעשה בן צורר ומורה, שאוכל בשר וישתה יין, שנאמר זולל וסובב, ואף פי שאין ראייה לדבר, זכר הדבר שנאמר עלתי בסובעי יין וזוללי בשר למה. אני זיהיתי במשנה כמה עניינים, כרגע אני הולך להתמקד רק, הולך כאילו די לדלג עליה מהר, בהמשך, בסוף הדברים אני אחזור אליה אולי. זה המחלוקת שבהתחלה. כן, יש לנו איתן לכמה שאומר, שאכלת תרטימי בשר יש לי חצי לוג יין, הרבה יוסי אומר מנה בשר ולוג יין. מה זה המחלוקת הזאת? לא יודע, מה נראה לכם? סתם בהערת אגב, רבי יוסי שפה, מבחינה פילולוגית לפחות, רבי יוסי שפה הוא נראה לי זה אותו רבי יוסי שבמדרש תנאים אומר דווקא את הדעה של תנא קמא, אבל צורך העניין. לא, שם אין מחלוקת.
שם הוא מובא ברשום
מאחר,
לא?
כן, זה רבי יוסי.
אז מה זה אומר שזה יותר?
אני מסכים, כאילו אני חושב ש אם נקבל את ה... אי אפשר שלא לקבל את ההנחת מוצא של רבי זרע, כי אין לנו פרשנות אחרת, אז לצורך העניין נקבל אותה. ואני לא, כאילו, המחלוקת היא מחלוקת כמותית נטו, זאת אומרת, השאלה אם הוא אוכל חצי או כפול. שאני שלחתי באחד המקורות, היה את... שזה היה לגבי תענית, נכון? אם היה רגיל לאכול ליטרה בשר אוכל חצי ליטרה, היה רגיל לשתות לוג יין, שתי חצי לוג יין. אם זה מושגים מקבילים, נראה שכאילו בסופו של דבר זה כאילו, זה כמות אכילה הגיונית. גם כאילו עם הרבה, כן, אם זה יהיה חילוק בין הרבה להרבה מאות, בהרבה מאות, בכל כך זה לא איזה משהו, הוא לא אכל עכשיו מסעית בשר, הוא אכל כאילו, אכל ארוחה גדולה.
כן,
זה קטן. כן, אז אפילו נגיד שזה קטן, זה בין הרבה מאוד למלא, אבל כאילו בסוף...
לא, יש את
הרשע
הזה בבת אחת.
בבת אחת אני לא רואה פה. איפה זה נמצא? בהלכה
שלך?
בהלכה, אני נמצא בהלכה.
הרמב"ם כותב שעשיתם
ביחד
ואין לזה
מקור.
ביחד?
בבת אחת, כן.
יש את
המילים
בבת אחת.
יכול להיות שבאחד המדרשי ההלכה, אני לא... אין את זה בגמרא.
כמה
זה מנהים?
כמה
זה מנהים?
טוב, בכל אופן,
הרב עוד כותב שיוכל משטל 50 דינרים מבשר זה במלוגמה אחת משתי חצי לא בנייה את זה בבת אחת. קשה להגדיר מה זה, מכדי אכילת פרס, מה זה בבת אחת, כאילו, צריך לעשות בשקט הזה כמו
בגלל זה.
אולי יש בזה קצת כמו מחלוקת, שאחד מעדיף חצי לא גיין ושזה יהיה בבת אחד, ואחד אומר שלא גיין, אי אפשר בבת אחת.
לא,
כמה
זה לא,
בלי דרם?
שלושה,
שלושה נכנס. למה אורי אמר
שזה בערך שלושה
איתם?
כן?
שלוש.
למה? לא,
זה שלושה.
לא, זה שש ביצים.
כן?
לא, זה
ביצים. כמה זה ביצה? 50 סמ"ק.
טוב, למה? זה 300 סמ"ק.
אז כלום.
כלום, מה זה?
שלוש
מוצמק. לא, זה שש ביצים, נכון?
אז זה לא, אולי יותר, אולי.
אז זה לא כל כך
אורי. זה לא גדול.
חצי לוב, זה שלוש ביצים, כאילו, כוס.
מה, זה ממש
מוזר.
כאילו...
לא, אני רוצה להציע, זה סתם, הצעה פרשנית שאני חושב שהיא מסתברת. אני רוצה להציע רגע פילולוגית. מזה שרבי זרע לא יודע מה זאת התאימה. אז משמע... שזה... לא, שזה... שאם מישהו היה רוצה להגיד, כאילו, השאלה אם זה בכלל נאמר, אני רוצה להציע, דבר שנראה לי פשוט, שזה לא נאמר כמידה מחייבת. אלא הממו הראשונית היא הממו שמופיעה בספרה ובספרי של רבי יוסי. וכי מפני שאכלת את התאימה בשר ושתה חצי לוג יין, זה כאילו, כמו שאנחנו נגיד, מה, בגלל איזה מנה פלאפל נחייב אותו? עכשיו, זה לא נאמר מלכתחילה, זה בולט מאוד בניסוח של הממו, זה לא נאמר כגדר מחייב. זה נאמר מלכתחילה, כשוב,
אבל במשנה זה נמצא בתוך הקשר מאוד קונקרטי, אז נראה לי קשה...
שים לב אבל שבמשנה, באופן שבו המשנה מנוסחת, זה נמצא במשנה...
מי שאוכל.
מה?
מי שאוכל, כן. לא יודע.
אבל גלעד גם מביא את הירושלמי של רבי יוסי, אמר רבי יוסי, אתה אמר חצי ליטר.
זה לא תור רבי יוסי להערכתי.
כן.
זה רבי יוסי המורה
בירושלמי.
אני מעריך כך.
אני יכול להגיד, דווקא שזה כמות קטנה, כמו שהבן צורי אומרים, הוא לא רצח אף אחד, הוא לא עשה שום דבר, אבל זה גני שגם פה זה משהו מזערי שנותן לכם נקודה של מה יכול להיות.
כן, אני חושב ש... בגדול, הדיון במשנה לא בכדי לא מפתחים אותו, כאילו, כי הוא בעצמו, הוא... קשה מאוד להוציא מהלשון שלהם משהו. אני חושב שדווקא האמוראים, הם אלה, כאילו, על רקע המחלוקת האמוראים, אפשר, כאילו, אפשר להשליך צורה, כאילו אפשר להשליך קצת משמעות על, על, על המחלוקת הנעים, אבל זה נראה לי פחות קריטי. בכל מקרה, אני רוצה לעבור למחלוקת המוראים.
שנייה, נוסיף עוד ראייה לדעתי לזה. תסתכל שבכל המקומות התנאים, כלומר, גם בתוסף וגם בספרי וגם בספרי, האמירות האלה נמצאות ביחד. הגדר של חצי תרתימה וחצי לא, מופיע על רקע נידון אין שם סופו. עכשיו, אם אתה קורא את זה ככה, אז המשנה שלנו לקחה את הדין הזה וחילקה אותו לשתיים. זאת אומרת, היא פתחה במשנה ב'. ומתי חייב שיוכלת תימה בשר בשתי חצי לא בניין האיטלקי והייתי קופץ למשנה A, בן סור אומרים שידון על שם סופו. אז בעצם מה שאני מציע זה שהמשנה מתחילה באמת מהגדר הזה ומעצבת הפוך את הרמה של רבי יוסי. רבי יוסי מתחילה אמר, מה, בגלל חצי לא בניין נהרוג אותו? הוא לוקח את המשנה את הרמה הזאת, הוא אומר, רגע, קודם כל בן סור אומרים שידון על שם סופו, כי הוא לוקח את הסיפה, שותלת אותה במשנה A. את הרישה של רבי יוסי, כפי שמופיע בכל המקורות התנאים הקדומים, היא הופכת משאלה לדין. עכשיו, ברגע שזה הפך משאלה לדין, זה באמת כאילו, עשינו לזה איזה מין פורמליזציה.
זה מה שרבי יוסי מתייחס להלכה, כאילו, ידע לפניה, כאילו, למה להגיד, תרתימה עושה
עליה, כי, שוב, אם תרתימה ממידה שאף אחד לא מכיר, כלומר, שהבזרע לא משתמש בה, אלא היא מידה מאוד קטנה, זה תרטימה וחצי לא, כי למידות מאוד קטנות. רבי יוסי אומר, מה, בגלל שהוא אכל איזה תרטימת בשר ושתה חצי לא יין, בגלל זה חייב אותו? זה לא נשמע לי שהוא נשען על הלכה.
אז בכל מקרה, כאילו אני יכול לך גם עם זה, לצורך העניין כאילו... אם התרטיבה בשר והחצילוג שזה כאילו הופך להיות איזה משהו שהוא מינורי, זה נמצא פה, זה רק משרת את התנועה התנאית שבסוף מגיעה לפה, שהשאלה היא עכשיו מה קורה עם הדעה השנייה, שכאילו מגדילה את הנפח. אז או שזה סתם הגדלה כמותית שאין לה יותר מדי משמעות, או שזה כן, אני חושב שאפשר לקשר את זה למהלך שהגמרא עושה. אז שוב, מכאן נעבור מחלקת האמוראים. נתחיל בדברי רבונה. הוא אומר, טוען שני דברים, כן? פבחנן בר מולדה בשם רבונה. שתי טענות. שנייה, קצת לפני כן ברמה ההיסטורית. אם מכאן טענתי על שתי כיוונים שהם, אחד מתחיל במקרא, שני מתחיל בתנאים, אני חושב ש... באזור סוף ה... כאילו מסוף האמוראים, שזה מתחיל מרבינה, ודרך הגמרא בעצמה יש מתחיל כיוון שלישי שהוא בעיניי הכיוון המעניין שגם הגמרא מכניסה אותו. אז לצורך העניין, רב חנן בר מולדה אמר רבונה, טוען שני טענות. הראשונה, שיקח בשר בזול ויאכל יין בזול וישתה. השני, עד שיאכל בשר חי וישתה יין חי. הדבר הראשוני שאני זיהיתי זה... מה זה?
שוקונם נובלס.
כן, אבל הוא לא נהנה מזה.
נכון.
כן, כאילו, לא יודע, כן, בהקשר הזה, כאילו, מה שנוצר פה, אני חושב, זה תנועה שמאוד מאוד קרובה דווקא לקריאה המקראית. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את הבן צורר מורה והופכים אותו לדמוני, הוא עושה דברים מוזרים, הוא עושה דברים כאילו שהם קשים. הוא עושה, יש פה איזה דווקא כזה, איזה גרוטסקיות, יש פה, זה יהיה מאוד בולט אחר כך ברמב"ם שנגיע אליו. שלעומתו, לעומת זה, אם מגיע דברי רבא ורבי יוסף שאומרים, אכל בשר חי ושתה יין חי, אינו נעשה בן צורר מורה. שבמובן הזה הם נועצים את הנקודה בדיוק בקוטב השני. זאת אומרת, הם מגיעים ממקום שאומרים, דווקא אם הוא סובל ממה שהוא עושה, לצורך העניין סובל, אם הוא עושה משהו שהוא לא, הוא כאילו יהיה תמצית הרוע לצורך העניין, אז הוא לא יכול להיות בן סורר ומורה. ובמקום הזה אני מזהה אותם, אני חושב שכאילו בהקשר של הדיון שניהלנו עד עכשיו, הם מגיעים דווקא בתוך הקוטב התנאי. זאת אומרת, הוא מתחיל דווקא מהיבטים יותר מינורים, ולאט לאט הוא מקצין, כאילו הוא נכנס למסלול הדטרמיניסטי שבסוף הוא יהיה הרגע לשם סופו. הקריאה הזאת ברבא ורב יוסף היא תתעצם אחר כך לאור המושג המשיך, אני אגיע לזה בהמשך.
אתה מבין כאילו מה היחס בין שני הדעות? כאילו שני הגישות גם רואים, האחד זה יותר רף כזה, אוכל בשר לסב כזה, והשני מה הוא?
השני צריך, הוא לא יכול לסבול, בוא נתחיל, טוב, אני אגיע, כדי להמחיש את זה, אני אגיע כבר עכשיו להמשך המהלך של הגמרא. אז בעצם תוכן הטענה של רבא ורב יוסף היא טענה של הוא לא יכול להיות במשקעת לנו ברף, כן? הוא לא יכול להיות לאכול את הבשר הענה, הוא לא יכול כאילו להיות בקוטב של הרוע האולטימטיבי, אלא הוא צריך להיות בכל השאר, כן? זה אמירה נגטיבית, הוא לא יכול להיות שם. כשהגמרא אומרת, אני לא אכנס לתוכן הדיון של ערב תשעה באב, אבל לצורך העניין, באמירה המסכמת שלו, שאני חושב שבשבילה הביאו את כל זה, אתה משום שמחה הוא כל זמן שהוא כשלמים נמית בשמחה, אך משום ממשוך הוא בכל שהוא לא ממשיך ויין עד 40 יום. כשאני חושב שהממשוך פה יוצר, הופך את הטענה של רב ורב יוסף לטענה פוזיטיבית, זאת אומרת, מביאים את ה... הוא לא צריך לסמוח בזה, כי מפרקים את השמיכה, אבל הוא צריך להימשך. כן, עכשיו, המושג המשוך יש לו כמה פירושים, אני אכנס אחר כך לאטימולוגיה שלו. יש לו כמה פירושים, בהקשר הזה אני קורא את זה כפיתוי. משיכה, כאילו, המשוך כמשיכה, כמשהו שמושך אותי. האמירה של רב ורב יוסף זה שמה שהוא צריך לאכול צריך למשוך אותו. אוקיי, עכשיו אחרי שיצרנו...
טוב, זו שאלה אם כאילו זה באמת לא צריך להיות מישהו פחות אכזרי, מישהו פחות רע, אני תוהה. יכול להיות שזה בדיוק הדמות של ששואב לשמוע מוסיקה קלאסית ברצועה חמישית במקום הזה. כי זה... יודע. שאז זה לא בן אדם שהוא פחות רע. הוא תמציא את הרוע בדיוק באותו מובן כמו עשיו, כמו כזה כמעט אחוז המכני. זה בן אדם שאוהב לשמוע מוסיקה קלאסית מהמקום הזה לרצועה. זה דווקא יכול
להיות... לא יודע, אני דווקא מרגיש שאחד עשר חי ושתיים חי לא אמירה פסיכופתית, אמירה נורמטיבית. ככה נראה לי.
כן, אחרי המילה פסיכופתית זה בדיוק המילה שאפשר.
בכל אופן, רבינה, אחרי שהצבנו את רבונה לעומת רב ורב יוסף על שני הכתבים שאמרנו, הכותב המקראי והכותב התנאי, רבינה מגיע וטוען טענה מוזרה. כאילו, הגמרא לוקחת את רבונה, מאמתת אותו עם רב ורב יוסף, כלומר, אומרת, איני והא, זאת אומרת, זה מהלך שבו הם סותרים אחד את השני, ואז רבינה יבוא ויצטרך לפשר ביניהם, יצטרך להגיד למה הם לא סותרים. הטענה שלו היא יין חי מזיק ולא מזיק, בשר חי בשיל ולא בשיל, בפשטות זה נסוב על הממרה של רבונה, שזה כבשר קיבה דאח לגנבה, רב ורב יוסף דם ותרווה יאכל בשר מליח ושתה יין מגיתו, אין עשה בן סורר ומורה. עכשיו, כשאני קראתי את זה, הרגשתי שרבינה לא באמת מפשר ביניהם. כלומר, אין פה באמת תירוץ לשאלה של הגמרא. הרי בסוף מה שנוצר זה ש... רב חנן וגם רב ורב יוסף דיברו בתחומים, הם לא דיברו בנקודות. זאת אומרת, יש, רב חנן אומר, אינו חייב על שיוכל בשר חי ושתי יין חי טוב. זה אומר שכל התחום עד בשר חי ויין חי הוא לא נעשה בן צורר ומורה, אינו חייב, אבל כשהוא אוכל דווקא בנקודה של בשר חי ויין חי, שם הוא נעשה בן צורר ומורה. רב ורב יוסף, הם מדברים כאילו בדיוק בצד ההפוך. בנקודה הזאת הוא אינו נעשה בן צורר ומורה, בכל שאר התחום, זאת אומרת, מהבשר חי ועד הבשר המבושל, יש לנו את כל הרר מדיום, מדיום רר וכל אלה בדרך, ועליהם כאילו אנחנו מדלגים. כשרבינה בא ושם לנו איזה נקודה אחת באמצע, בשיל ולא בשיל, מזיק ולא מזיק, זה רק ממחיש את זה שבעצם יש לנו פה תחום, ואין לנו שני כתבים שאין ביניהם שום מרווח. בהקשר הזה הוא ממקם את הנקודה שלו בדיוק באמצע, כן? יש לנו, זה לא מזיג וזה לא מזיג וזה לא חי ולא מבושל, זה הדבר הזה שבדיוק באמצע, אבל, כן, זה תמצית הלימינליות, אבל הוא לא נותן דין לחשבון לשאר התחומים, הוא לא נותן דין לחשבון למה שנשאר בשוליים, ששם לכאורה המחלוקת ממשיכה להתקיים. בהקשר הזה אני אומר שהטענה של רבינה לא נותנת מענה למדני לסתירה שבין דעות האמוראים, ולכן אני רוצה להתמקד דווקא באמירה שהוא כן אומר, המזיג ולא מזיג חי בשיל ולא בשיל כבשר קיבה דאח לגנבה. הוא יוצר פה החלאה מוזרה שיותר משהיא אומרת לא זה ולא זה, היא אומרת גם זה וגם זה. כאילו היא אומרת, היא לוקחת את האמירה של רבונה ואת האמירה של רב יוסף ומנסה למזג אותם ביחד. זאת אומרת, לא רק לצורך העניין, לא רק שהוא תמצית הרוע וזה שהוא אוכל את הבשר שמתאים לגנבים, הוא גם נהנה ממה שהוא אוכל. כן? זה, אני חושב שזאת הטענה בהקשר הזה. בגרף פה, רבינה יהיה ליצור וקטור כזה. כן? הוא כבר פה, הוא כבר רשע, והוא רק ממשיך להיות רשע.
למה אתה
קורא
זה שהוא
נהנה
ממה שהוא
אוכל לבתי? זה בסיס האם שוכן, כן, לא, זה בסיס האם שוכן שאמרתי קודם.
אני לא תסביר שהוא לא הבנתי, למה אתה קורא אותו באופן הזה?
המהלך הבא של הגמרא, כן, ההקשר של ערב תשעה באב, כשהוא מדבר על שמחה, אז הוא שואל, כן, הוא שואל על הגדרים כל זמן שהוא כשלמים, כל זמן שהוא תוסס, ואז כשהוא שואלים בסוף החמאי, הוא אומר, אתה משום שמחה הוא? אך המישהו עם שוכן. עכשיו כשאני קורא, השאלה היא איך תקרוא את עם שוכן. בגדול אני מצאתי שלוש משמעויות למילה הזאת. כרגע אני אתעכב על אחת מהן, בהמשך אני אגיע לשאר המשמעויות שלה. אז המשמעות הראשונה זה, אני חושב שזה משיכה, פיתוי. בהקשר הזה אנחנו מוצאים את המשיכה הזאת גם בכמה מקורות ששלחתי, שזה יהיה, נגיד, היי צורה מרבנן, דברי הבאי בפסחים, היי צורה מרבנן, לפתח בעידנה באותה וקלסר דנגיה ארבעה, כן, אנחנו מדברים על בדיקת חמץ, דין ממש חלה שמעת ועדתי להימנוי ממצווה. אבל מה יקרה? מה זה דין ממש חלה? אז אפשר לקרוא את זה או שזה יתמשך, אבל בסוף כאילו היא מפתה אותו, היא מושכת אותו אליו. כנ"ל אפשר לקרוא גם את... את
בברכות.
בברכות, כן, אבל זה לא מאוד חזק, אבל אני חושב שהמשמעות הזאת של המילה היא עדיין היא מאוד נוכחת פה. בהקשר הזה, הפיתוי זה במקום שהוא נהנה, זה לא רק שהוא לא סובל, אלא שיש לו הנאה ממה שהוא עושה, יש לו משיכה למה שהוא עושה, משיכה פנימית למה ש, כן, לבשר, לאכילה, כן, ובמקום הזה המשיכה הזאת היא מסמנת אותו כרשע, כאילו, היא לא מסמנת אותו רק כרשע, אלא כאילו הוא גם נהנה מהרשע שלו.
כן, אבל עדיין לא הייתי שם את זה, אז אני ביישוב שומע מאוד מאוד חזק את מה שעתיד לקרות. זאת אומרת, לא הייתה עכשיו, אני מסכים שהווקטור, כלומר, שאני לא מסכים שהווקטור בסוף הוא נע פה על ציד הזמן אל העתיד לבוא. עכשיו, כאן אני לא משוכנע שהיישוב חילות מסיים לתת אותו עכשיו כרשע. בוא נושא, אבל יש לתת אותו, כאילו, אם אתה מתעקש על להגדיר אותו עכשיו כרשע, אז ממילא יש פה איזה סתירה, איבדת את המשמעות של היישוב חילות, של ה... זה של מה שעתיד להתרחש. אבל אני שומע פה גם בימים שופט וגם בקיבה דגנבי את המהדהד לי פה חזק מאוד העתיד לעמוד בצום הדרכים וללסתם את הבריאות. כאילו הוא נכנס לקליקה של הגנבים, ככה מתנהג גנב.
כן, נכון, אבל יותר משככה מתנהל גנב, אני חושב שהטענה היא שהוא נמשך אחרי הדבר הזה, שהוא דבק בדבר הזה.
כן, אבל זה לא שכרגע, שוב, על הציר שציירת קודם יפה בין הפסוקים לבין התנאים, אני כן מרגיש שזה מאוד בתוך השפה של מה שעתיד להיות, ולא בשפה של מה שהוא עושה עכשיו. זאת אומרת, אין פה את השפה של עכשיו איזו פעולה דמונית שאנחנו מוצאים אותה באמת בלכל שחי, כאילו.
אני חושב שאנחנו כן מוצאים את זה בהקשר של הגנבים. כלומר, הרשע שלו כן מתבטא בזה שהוא אוכל בתוך, כן, כי בשר כיבה דאח לדן, ואני חושב שזה... זה לא רק דימוי, כאילו מעמיסים עליו את הגנבות שתגיע גם במשנה הבאה, את הגניבה. טוב, כאן אני עושה בתוך הסוגיה, שנייה, בואו ניתן רק מבט רחב על הסוגיה. אני מחלק את הסוגיה בגדול שלושה חלקים. יש את הדיון הראשוני, מה שעשינו עד עכשיו, אחר כך יגיעו האגדתות, שגם הן בתוכן מתחלקות לשתיים, כן, יש את האמירות המהותניות ויש את הסיפורים המיתולוגיים, והחטיבה השלישית היא החזרה למשנה, כן? אחת בחבורת מצווה. אני אקדים ואומר שעל הדרשות הפסוקים, לצערי, אין לי מה לומר. ואני מרגיש שזה חיסרון גדול, כי ודאי שזה לב הסוגיה. יש לי עיוות אחד שאולי אני אגיד בהמשך, אבל בגדול כאילו אני מרגיש שזה מאוד חסר. לגבי החלק השלישי, שעכשיו אנחנו ניגע בראשית שלו ושם פחות או יותר אני אסיים את הדברים שלי, זה שאני מרגיש שמכל הדיון שאמרתי עכשיו, הגמרא לוקחת לכיוון אחר, היא מנסה, כן, היא מושכת בסוף לבית המדרש, לא ברור לי איך ולמה היא עושה את זה, אז תישאר לכם. בכל מקרה, אני מרגיש שבדיון הראשוני, בחלק השלישי, כן, אכל בחבורת מצווה, זה בדף עין עמוד ב', אכל בחבורת מצווה, אמר רבי אבאו, אינו חייב עד שאכל בחבורה שכולה סריקים. והענתנן, אכל בחבורת מצווה, אינו נעשה בן סור ומורה, תמה במצווה. עליו מצווה, אף על גב, דלב כולה סריקים. הקמה שלו עד אף על גב דקולה סיכים, כיוון במצווה קלאסיק לא ממשיך. אני קורא את זה כמהלך זהה לחלוטין למהלך שקרה עם האמוראים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים עם הקוטב המקראי, שרבי אבאו מייצג אותו, הקוטב הפונדמנטליסטי. אינו חייב עד שיוכל בחבורה שכולה סריקין, הוא נמצא בתוך חברה של רשע, הוא כבר בעצמו מייצג את הרשע. לעומת זאת, יש את המשנה שאומרת, אחד בחבורת מצווה אינו נעשה בין סורר ומורה. ששם דווקא מפרקים את החבורה, כן? לוקחים את שתי הכתבים האלה, מצמידים אותם ביחד והם כן, הם מגיעים כשאלה, ואז הקמה שמעלן אמור לתת תירוץ, כן? ששוב התירוץ לא באמת מתרץ, כי הרי היה לנו בהתחלה, רבי אבאו צריך שיהיה חבורה שתהיה כולה סריקין, והמשנה אמרה לא צריך חבורה שכולה סריקין, ואז מגיע התירוץ ואומר, המשנה בעצם אומרת, אף על גב דקולה סריקין כיוון דה במצווה. אבל מה קורה, כאילו, אבל צריך או לא צריך? לגבי המשנה עדיין לא צריך, ובעצם הגמרא לא תרצה את זה. ולכן אני רוצה לומר ששוב הגמרא מנסה לאמץ את, את הביניים הזה, מנסה לומר שהוא גם רשע כבר עכשיו, וגם אחר כך, כאילו, זה שהוא לא מתעסק במצווה, זה מה שיאפשר לו להמשיך ברשע הזה, להתמיד בו. מכאן אני רוצה לעבור לרמב"ם. אני מרגיש שהרמב"ם לקח את הקריאה הזאת והקצין אותה עוד יותר. נלך את הצד אחד קדימה. בוא נקרא ברמב"ם. ממרים פרק ז'. אז קודם כל הרמב"ם מדבר בשפה של חייב ופטור, אני אקדים קצת, אחר כך, טוב, בוא נקרא בכל זאת. הלכה א', בן סורר מורה אמור בתורה, הרי פרשה בו סקילה ולא מה שכתוב אליהם כנזיר, ואיך הנזיר לא תוכלו על אדם, לא תוכל אכילה מביאה לידי שפיכות דמים, וזו אכילה בן סורר מורה שאינו נהרג אלא על אכילה מכוערת שאכל. אני מדלג, הוא אוכל בשר ברעבתנות וסובע שותה יין ברעבתנות. בהקשר הזה אנחנו כבר רואים שהרמב״ם ממקם את הרשע שלו כבר פה, כן? האכילה שלו היא בעצמה בעיה והיא ממוקדת בהווה. בהמשך, אכילה זו שהוא חייב עליה דברים הרבה יש בהן והם כולם לחייב הקבלה, אינו חייב סקילה שיגנום של אביו של אמו וכו' וכו' וכו'. כדרך שהגנבים אוכלים וישתה היין מזוג כדרך שהגרגרנים שותים. הרמב״ם הופך אותו לסטן גדול, מה שאני חושב שבמשנה נהדר, זאת אומרת במשנה זה לא נמצא כך, שזה מתאים לכותב, לאיך שסיימנו פה, זאת אומרת איך שאמרתי שהגמרא קורה, שהוא כבר פה רשע ואנחנו רק ממשיכים על הציר. איך שזה הופך להיות כן מעניין זה בהלכת ד',
זה ההלכות הראשונות, ככה הוא מתחיל את
הלכות בן סורר מורה.
כן.
בהלכה דעת להזכיר שברמב"ם בכלל אין הלכות בן סורר מורה, זה נמצא בתוך הלכות עומרים.
ושם לתוך החינוך.
בהלכה דעת כתוב, אכל בשר חי ושתה יין חי פטור, שזה קרי. ואין אדם יכול להימשך בזה. וכן אם אכל בשר מליח ומשושים להחלטות, שתיים מבתוך פטור, שאין אדם יכול להימשך בזה. עכשיו, פשוט פה הוא קיבל, הוא קיבל גם את הדברים של רב ורבי יוסף, שלכאורה סותרים את העמדה הפונדמנטליסטית שלו. כלומר, נראה שלכאורה בהתחלה הוא הלך רק עם הכותב המקראי, ואז הלכה ד' כאילו היא עומדת פה בצורה נורא נוכחת, כאילו פתאום מה זה פטור שזה קרי? זה נראה מאוד, מאוד חריג על רקע כל התיאורים שלו. הרדב"ז בהקשר הזה הקשה עליו, ושלחתי. שעליו מהחלק, כן, מהחלק שמדבר על תשעה באב. אני לא אקרא עכשיו את כל המדבר, זה לצורך העניין, אבל הוא קורא את הגמרא בצורה כזאת שהגמרא דחתה לגמרי את רבא ורב יוסף. זאת אומרת, הוא מניח בסוף המהלך של ערב תשעה באב, כתוב אתה משום שמחה, הוא קורא משהו כשלא נמנע מעיד בשמחה, אך משום ממשוך היו, ובכל שהוא לא ממשיך ויין עד 40 יום. אז במקום לסיים את זה בנקודה, הוא מסיים את הכל בסימן שאלה. זאת אומרת, כל המהלך הזה מקשה על רב ורב יוסף. הוא אומר שדווקא ממשוך צריך להיות חלק מהשמחה, כן? ובהקשר הזה זה דוחה את רב ורב יוסף שהם חורגים ממנה, כן? ובכל שהוא לא ממשיך, לכאורה, אם אתה שם את זה בסימן שאלה, זאת אומרת, אם הבשר קצת מלוח, הוא עדיין נהנה ממנו, למרות שאצל רב ורב יוסף הוא כבר לא יהיה בן סורר ומורה. בהקשר הזה, הרדב"ז, יותר משאני אנסה לתרץ את הרמב"ם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לשים דגש על זה שהרמב"ם גם מקבל את רב ורב יוסף. מתוך זה אני רוצה לומר שהרמב״ם, אני לא חושב שזה מוכרח, אבל הרמב״ם לוקח את הרשות הזאת שם אותה בסוגריים. זאת אומרת,
הרמב"ם עושה באמת שיבה למקרא,
כאילו הוא לוקח, אם פה, אם על בסיס התובנה החזלית, מה שדיברנו בווקטורים זה היה על בסיס האפשרות, כן, על הניסיון לדבר בדטרמיניזם. אם אני לוקח את הדטרמיניזם ברצינות, אז אני מבין שכאילו מה שאני עושה עכשיו בהכרח יגרום את מה שיתרחש אחר כך. אז הרמב"ם, אם הוא לוקח את זה צד אחד קדימה, הוא יכול להתעלם כבר עם מה שיקרה אחר כך, זה לא מעניין. מה שמעניין זה מה שקורה עכשיו. עכשיו, הוא לא יכול לשכוח את זה שמשהו צריך להתרחש אחר כך, ולכן הוא גם צריך לשמר את האנרגיה החזלית, ואני חושב שלכן הוא גם הוא משמש גם ברב ורב יוסף. אבל מה שמעניין אותו, אני חושב שזה מאוד נוכח, כאילו, כמה שהוא מדגיש את זה, זה מעניין אותו דווקא ההווה. מעניין אותו כמה שהבן סורר כבר עכשיו מפרק את החברה, וזה כבר דרך כל הדיונים במורה נבוכים שלא רואה עניין להיכנס אליהם. עד כאן הקריאה שלי, הקריאה הכללית שלי בסוגיה. טוב, פה חתימה. עכשיו, לגבי, אמרתי שדבר אחד על הפסוקים. הפסוקים פותחים באופציות דואליות, זאת אומרת, מי ששותה יין יכול להיות שיצא מזה טוב, יכול להיות שיצא מזה רע. אני מרגיש שבהקשר הזה אפשר לקרוא את זה בצורה שמי שטוב יצא מזה טוב ומי שרע יצא מזה רע. זאת אומרת, זה משהו ש... אני חושב שזה גם הולך, כאילו הולך גם עם הניסוח של ה... דווקא עם זה פחות. יותר עם...
ניסיח.
אל תראי עין שמעדים פניהם של רשעים בעולם הזה ומליא פניהם לעולם הבא, זה דווקא פניהם של רשעים. לא נברא הם בעולם אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים. כלומר, זה מנחם את האבלים, אבל לרשעים זה משלם שכר. זהו, זה לא קריאות הכרחיות, אבל בגדול אפשר לומר שזה רוכב על אותו כיוון. זאת אומרת, בזה שאם אני מסמן אותו כרע, אז דווקא האפשרות שלי לסמן אותו כרע היא זאת, כאילו, היין, אחרי שאני מסמן אותו כרע, היין הוא זה, שיחתים את זה שגם בהמשך הוא ירע. שזה דומה למה שטענתי. עוד דבר, שזה אנקדוטה שלא קשורה, לא קשורה בכלל למה שעשינו, זה מהלך דומה שגם בו אני נשארתי בסימן שאלה. נחזור שנייה על המשנה. המשנה מורכבת משלושה חלקים. יש לנו, היא פותחת במחלוקת על תימר ומנר, חצי לוק ולוק, עוברת לחבורת מצווה, חבורת עבירה, ומסתיימת בדרשת הפסוקים. עכשיו, מדרש התנאים, כשהוא מונה את שלושת הנושאים האלה, הם נמנים בסדר שונה. הוא מתחיל קודם כל איננו שומע בקולנו, מכאן אמרו, אכל בחבורת מצווה, בלה 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 בלה, חבורת עבירה, איננו שומע בקולנו. דרשה שנייה, תהיה זולל וסובה, זולל בבשר וסובה ביין, ומכאן, ואז דרשות הפסוקים. עכשיו, זאת אומרת, מה שמאוד בולט במשנה זה שנראה, כאילו, המשנה, העורך מאוד עמל להכניס, לדחוף בין הבשר והיין, לדחוף את החבורת מצווה ולקשר את זה אחד לשני. כלומר, החטיבה השנייה והשלישית, אכל בחבורת מצווה, חבורת עבירה, ביחס לעד שאוכל בשר ושתי יין, יש בהם קישור ספרותי מאוד חזק בהקשר של הקצב, כן? אכל בחבורת מצווה, אכל בעיבור החודש, אכל כל מאכל ולא אכל בשר, שתה כל משתה ולא שתה יין. הקצב נשמר, וכאילו זה נראה כאילו עמלו מאוד קשה להכניס את הפנימה מאוד, ויותר מזה, זה שתחוו את זה בין המחלוקת על שיעור האכילה לבין הלימוד על זה שעצם שצריך לאכול בשר ויין. אין תשובה למה עשו את זה, אבל בעיניי זה דבר שזוקק תשובה, ועד כאן דברי.
שבאמת, הגניבה של הפיגורן בפסח פתאום קובעה לי פעמים חודשים היום, זה לתת מקום גם לבין הסורר, צריך משהו לעשות בפסח.
אז יש כאילו ארבעה פעמים.
סורר, המורד?
עם הסיבור של נוח קרה בפסח.
לא, אבל בכלל, אתה יודע, זה שחל כמו בנבן,
כי... עצר וכולם הולכים לשם.
לא, מה אני אוכל?
רגע, מה, סורר לעשות גם
עובדת עליו? לא, זה... תורה שקרה לצורה.
איך
עוד
יש
לך יין
ובשר
בערך? כל אחד.
יין?
בטח. איזה סדר גרל עלי עשר בערך?
אבל זה לא נוכח כמו...
זה מה שקרה, זה.
בפסח יש לך מצווה ספציפית, שתקידת הבשר ושתייה ביין, זה מצוות לפני הזמן. לא מי תסיעו. יש מצווה, איפה נחל בערך?
אז מה לי,
זה
נכון?
איזה מצווה יש לך גם?
טוב, באמת מה שהכי חזק זה מצוות חינוך הילדים, זה כאילו הכי...
אני מקסים
עושים את זה.
זה באמת...
זה יכול להיות סוגיית הפוליטיה, סוגיית אירובי לדעניין. שם הסוגיית לא יודעת מה יעניין.
אני אשלים עוד כמה מחשבות. טוב, אני חפם שעוד ישנים, אבל אני אצל כמה דברים דילים, ואז אני מכיר דילים יום שלישי, אני צריך לצאת כמה דקות לפני הסיום, אז אתם... אבל הרוב קצרות. קודם כל, מה ש... אולי רק לפתיחה, אני מזכיר דברים שדיברנו עליהם פה כמה פעמים, וזה שהסיפור של האכילה הוא חריג בתוך הפרשייה המקראית. אתה פתחת בפסוקים, אבל לא רק דגש על זה, שהסיפור של האכילה מופיע רק ב... אני זוכר את עצמו נקרא כבר, בחלק השני, אבודוסיס, ולא בפרוטזיס. זאת אומרת, הסיפור של האכילה מופיע רק בתיאור של ההורים שמספרים מה הבן שלהם עושה. בנינו זה היה שומע בכולנו, זה עולה וסובב. עכשיו, זו חריגה ברורה במבנה של הפרשייה, שבמובן מסוים יש תחושה שהתנאים התפרעו עליהם. זאת אומרת, הם כאילו לוקחים את הזולל וסובב, והזולל וסובב, אם הייתם גם ברמב"ם, ברור שזה בעקבות התנאים, נתנו חלק מרכזי מאוד בתיאור המעשה של הבן הסובב והמורה לסיפור הזה של האכילה. האכילה הופכת להיות העוגן של המעשה הרע שהוא עושה, שכאן זה נכנס אולי לעוד ציר, אם אתה ציירת את ציר הזמן וציר הרשע, אפשר גם לכתוב את הציר הפלילי. זאת אומרת, יש לך ציר ציר, או ציר הענישה. ציר הענישה הוא מתפקד בתוך שפה שהיא קצת שונה מהשפה שאתה תיארת פה בגרף היפה הזה, כי הוא מחפש מעשה להעניש עליו. ובכל יום שפה, במובן מסוים, הציר של אנשי סופו, שהוא ודאי ציר תנאים מרכזיים, הולך חזק מאוד עם התודעה של ציר הרשע. זאת אומרת, עדיין הענישה בו היא לא הענישה במושגי הענישה הסטנדרטיים, אלא היא סוג של מוטב יום זכאי ועל ימות חייו של המשנה, הוא קרוב קצת לתודעה של התיארת כתודעה מקראית. זאת אומרת, יש פה משהו, האנרגיה שלו היא לא האנרגיה סטנדרטית של הענישה. אלא היום יש כאן איזה, שוב, יש פה איזה דמון שאתה עדיף להרוג איתו כשהוא קטן. שזה, וזה אפילו לא על שם סופו, שמופיע שסופו עומד בצום את הרפאה ובסתם פרדיות, זה משהו אחר, ימות זכאי ועליה חייו, זה לא כדי להציל את הבריאות, זה לא כדי להציל את החברה. זה סוג של מין התייחסות כמעט, זה מין בעיקין של מעלה כזה, נכון? שנמצא ימות זכאי ועליה חייו. השיקולים הם שיקולים של אדם של עולם, אתה לא, הם לא שיקולי הענישה הסטנדרטי. עכשיו, מעניין אגב שהרמב״ם משחית את זה. ברמב"ם הרי אין בכלל השם סופו במשנה תורה, וגם בדברים שלו במורה נבוכים הוא לא הביא את מותיו ימות זכאי ועליה ימות חייו, אלא זה נשמע גם בדברים שלו במורה נבוכים כמעט כאילו זה דין רודף.
לא אמרתי, ההתגרות של השם סופו זה מה שהביא אותי לומר שהוא שם את זה לסוגריים.
אז לכן אני רוצה להציע פה מנגנון אחר, או לפחות עוד וקטור בתוך הסיפור הזה, וזה הוקטור של הענישה. הוקטור של הענישה שמחפש מעשה. ואני חושב שמה שחז"ל הקריאו כל כך חזק באכילה, זה כי האכילה מספקת קונקרטיזציה של הסיפור. יש כאן מעשה שאפשר להעניש עליו. עכשיו אנחנו נראה את זה עוד יותר חמור בסוגיה הבאה, בסוגיית גניבה. אבל ההכרעה של הרמב"ם של הבבלי בדף ס"ג, שאני חושב שהפרשתם, של עזר הדגל, אני סובר מלא תחזור על אדם, שזאת הכרעה מאוד מעניינת, היא כאילו מציבה באמת את המעשה, יש פה לאו, לאו חדש, לא תחזור על אדם, שזה מה שעושה בסובב, הוא אוכל על אדם.
אני רוצה שם מספיע גם על השם סופו.
בסדר, אבל אני מסכים, ברור שנמצא, אבל החיבוס כאילו של הזרתי מאיך, אני חושב שהוא מאוד חזק, ותודה רבה שוב שיש כאן, אז זה מאוד בולט בניסוח של הרבה בהלכה א', הרבה בהלכה א', אם תראו, המבנה של ההלכות פה אנחנו פה, מתאפה מחשבה, אבל בהלכה א', הרבה כותב כך, בן סורות הוא אומר, עמוד בתורה, מה היא התפרשה בסקילה? זה לא מה שכתוב אלא אם כן הזהיר, וכאן הזהיר לא תוכלו על אדם. לא פחות אכילה מביאה לידי שפיכות דמים, וזו אכילת בן סורר מורה שלא נהרג אלא על אכילה מפועלת שיפה. עכשיו, המפלא של הרמב"ם פה הוא מאוד סבור של ההלכה הזאת, נכון? בן סורר מורה של ארוך בתורה, הרי נתפרשה בו סקילה. זה קודם כל. אנחנו יודעים שסוגלים בן סורר מורה. לא עונה שכתוב אלא אם כן הזהיר, זאת אומרת, אנחנו שוב מדברים על עונש, ולעונש תמיד צריכה להיות הזרה. ההזרה היא לא תאכלו על אדם. עכשיו, מה זאת אומרת, למה זה לא תאכלו על אדם? לא תאכל אכילה מביאה לידי שפיכות דמים, אבל בסוף יש פעולה. זו אכילת בן סורר מורה שלא נהרג אלא על אכילה מכוערת שאכל. בסוף יש פה את האכילה המכוערת, שזה הביטוי נכון שהרמב"ם חוזר עליו שוב ושוב, אכילה מכוערת זו, שהיא זו בסוף שעליה בן סורר מורה נהרג. יש לי תחושה שגם בתנאים, ואחרי זה אצל הרמב"ם יש ניסיון מאוד שוב לעצב את האכילה המכוערת.
אני מרגיש, אני חושב שזה נכון, אבל אני מרגיש, גם אם לא לעצב את זה כאיזה רצף היסטורי מהמקרא עד הרמב"ם, אני חושב ש... התהליך המחשבתי שהרמב"ם היה צריך לעבור הוא תהליך שעובר דרך התחנות האלה.
ברור.
זאת אומרת, מראש לומר שההתמקדות היא דווקא באכילה, לצד השם סופו זה מה שדורש התבשלות. זאת אומרת, השם סופו בפני עצמו, זה מה שניסיתי לומר בהתחלה, הוא חייב לעצב את הבן סורר עכשיו כאחד שהוא בסדר, או כאחד שהוא לא חוטא, הוא לא דמון, הוא לא כלום, הוא רק יהיה בעתיד כזה. אבל בהקשר הזה, כדי להפוך אותו לדמון, אני צריך, זה השלב הבא, זה השלב שניסיתי להדביק על רבינה, וניסיתי להדביק אחר כך גם על, כאילו בעזרת המשוכה, גם על המושג שהגמרא מביאה בהמשך על רבי אבר, שהרמב"ם לוקח את זה, את כל זה, וכאילו הוא חותם את זה בחזרה, כאילו, חזרה למקרא, שהוא מבטא, כאילו...
אני מאוד מסכים, זאת אומרת, אצל הרמב"ם, אבל שים לב שזו חזרה שהיא כבר אחרת לגמרי, כי במקרא הוא באמת נהרג על משהו עכשיו, זאת אומרת, שוב, כמעט באשר הוא שם, נהרג כי הוא באמת מין תופעה דמונית כזאת, בהקשר הזה גם כאן שוב נופל כאן קצת גם במקרא, על שם סופו, לא במובן של שם סופו התנאי של סופו עומד בצומת דרכים ומסתם את הבריאות, אלא מעין כאילו ימות זכאי באלימות חייו כזה, שוב, זה תודעה של תהרוג אותם כשהם קטנים, עכשיו זה התודעה המקראית. ברמב"ם שוב יש את המעשה של האכילה המכוערת, האכילה המכוערת הופכת להיות גדל כזה. יש גדל שהרבה ילדים נהרגים, הם אוכלים אכילה מכוערת. לאכילה המכוערת זו שאמרנו, יש לה כמה גדרים, צריכה לעשות ככה וככה, לכן גם המימשיך נהנה פה באמת. ואת המימשיך אצל הרמב"ם הפך להיות, נכון? לא היין החי, אבל דברים שהם לא מימשיך עשו אצל הרמב"ם להיות שזה כלים. זאת אומרת, אין כאן את התיאור המובהק של זה צריך למשוך אותך למשהו, אז זה צריך להיות לא דבר שהוא אקראי. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא, שוב, זה לא, אני מסכים שזה חזרה אל התמונה של המקרא שבה אתה משפט כמו שהוא כאן. מצד שני, זה כן מפנים פנימה את המערכת של המשנה, ובעיקר מפנים פנימה את הודעת הענישה שיש בה כמעט פורמליזם כזה משפטי, של מעשה שעליו נענשים. אז זה לגבי הרמב״ם. יש פה עוד...
מה עם כל הדרשות?
מה עם כל הדרשות? מה אתם אומרים?
יש שם הרבה נמלות לבנמת.
יש שם במה?
יחס לנמלות לבנמת.
באדם.
אדם זה הכי מודגש שאין לו אבא. כאילו נגיד, אני לא חושב שאתה חיכה, כי אין אדם מלאד כבר שם, כמו שאתם שם לזה.
כן.
פחות להקשיב. כאילו אין לו לבין כבר שם.
יש אפשר כאילו לחלק את ה...
אבל מה זה עושה? שנייה, מה זה עושה לבין הסוגיה?
אני לא מבין. אחרי...
אני מרגיש שאני אוהב שזה באמת עושה מצוות כמו הפיכה לגמרי את מה שהסוגיה במובנים מסוימים. עם כל הדמות של הסוגיה הלכה ללמשוך את היין וה... לא יודע מה הפיכה לגמרי, אבל באנרגיות אחרות אומרת, באמת הצבא של היין כחטא אדם הראשון, ושוב הקישור המיני אמור לפרדק בסיפור של, של נוח, והתיאור אחר כך של שלמה, זה כן מחדיר שוב את האנרגיות הדמוניות בתוך הסיפור. זאת אומרת, זה משאיר את היין והבשר לא רק במקום של אכילת כאילו של אכילת גנבים כזאת, של רימשי, של זה, יש פה דברים שהם כבר נמוצים בה, כאילו, יש פה איזה, יש מיתולוגיזציה של הסיפור. הבן הסורר ומורה ששותה יין ואוכל בשר, הוא בעצם חוטא, משחזר את חטא אדם הראשון ואת החטא של נוח, ואת, כאילו יש איזה, איזה מין...
כן, אבל אני אומר שזה בעיקר הולך על הדווקאיות כאילו של היין.
של היין.
כן.
היין והבשר.
אבל לא יודע. כאילו זה גם מגיע בהמשך, זה חוזר בהמשך עם, עם הקהילית והדבש וזה.
דווקא אלה ולא אחרים.
כן.
אגב, סתם, עוד הערה אחת רק ברמה הפילולוגית, שוב, במעט לתוך המשניות. הרי ברור, אני חוזר לתמוך עוד טיפה את הטיעון קודם, ברור שהסיפור של כל... במשנה יש ניסוח כפול. אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל חצי תרקימון בשר ושתה חצי לוג יין, ובסוף המשנה אנחנו מוצאים שוב את הניסוח הפוך, נכון? אינו נעשה בן סורר ומורה עד שאכל כל מאכל ולא אכל בשר, שאתה כל משמיר שאתה לא משמיר ולא שאתה יין, אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיאכל בשר ושתה יין. עכשיו, הלימוד הזה לכאורה מה היחס בינו לבין השמועה הראשונה של המשנה, וכבר אמרת שהוא צריך לאכול חצי תרקימון בשר ושתה חצי לוג יין. עכשיו, כשאנחנו בודקים שוב את המקורות, אז המקור של הלימוד הזה מופיע גם בפייטה בסוף הסוגיה, נכון? הסוגיה מביאה בסוף, בשורות האחרונות, אינו נעשה בן... תראו, הבנה, אכל כל מאכל ולא אכל בשר, שאתה כל משקיע לו שאתה יין, אינו נעשה בן צורר ומורה, שאוכל בשר ושתי יין, שנאמר זולי וסובן, ואף אחד מי שאין לי על הדבר הזה, זה הדבר שנאמר, עדיף סובי יין, זולי ובשר לעם. ברור, ואומר כי סובב וזולה לברש וכוונים תל בשנועות. ברור אנחנו יודעים שזה, שוב, זה הגדר, נקרא לזה, של אכילת בשר ושתיית יין, משם הוא מגיע. התרטימה בשר בחצי לוג יין, אין לו מקום לו. בשום מקום לא מצאנו איזה לימוד הלכה שנצא ללמוד, שמניין התרטימה בשר בחצי לוג יין, אין לזה מקום. ולכן אני אומר, ברור בעיניי לחלוטין שזה נשען על השאלה של רבי יוסף. זאת אומרת, יש הדיון ההלכתי שאנחנו נמצאים אותו בקדושי הלכה בבשר ביין, מתמצא בזה שצריך לאכול בשר ולשתות יין. כל הסיפור של תרטימה וחצי לא, שבעצם סביבו רוב הדיון בסוגיה, הוא רק עיבוד מאוחר שמנסה, הוא מתחבר בינינו גם של המשנה, לייצר איזה מין קיבוע, פורמליזציה מאוד מאוד מדויקת לדמות הזאת של גן סורר ומורה, כמו שיעשו להורים שלו בהמשך, כמו שיעשו להורים. זאת אומרת, יש איזה ניסיון לקחת לעשות מין פריימינג מאוד מאוד מודגש ומוקצן לדמות הזאת. עכשיו זה, שוב, זה נראה לי, זה דוגמה חריגה, אני לא מכיר הרבה מקורות כאלה שבהם יש תחושה שהמשנה איבדה באופן כל כך מוכר, פותחים את זה באמת איבוד של השאלה של רבי יוסי, כי אני לא מוצא לזה שום מקור אחר וגם לא מקור מדרשי אחר, זה לא מדרש הלכה שתומך מהפסוקים.
זה יהיה דור חמישי, דור חמישי לתנאים, זה סוף התנאים.
אז זה ממש איבוד, איבוד
מאוד השינור, מה? ספר, שינור סתום, כן. זה ששם זה הקים, זה רק הכחות.
כן, אבל שוב, אין לזה...
אה, גם את הוספת, שנייה, לא הזכרתי.
אני
מכיר את השאלים
של חדוש. רגע, הערה טכנית אחת. הסוגיה הזו אפשר לעמול בה, אבל אני מבין שאין לה באמת הרבה בשר. יש בה רק יין. ועל כן אני מציע מאוד לעבור לסוגיית גניבה. מי שמרגיש הוא סיים. מי שלא מרגיש הוא סיים, יכול להיות, שוב, יש פה מה לשבת ובגלל הבשר פה עבודה נעה, אבל אני חושב שיש פחות לכידה. סוגיית גניבה זה המשנה הבאה, ובעיקר סוגיית דף ביבב. סוגיית דף, לא בעיקר, אלא גם. סוגיית של המשנה הבאה נלווה סוגיית דף ביבב לגבי עדים על גניבה ועדים על אכילה, גניבה ראשונה וגניבה שנייה, יש שם מערכת שלמה של דרך הסיפור של עדות. מאבחנת את מערכות היחסים בין החלקים השונים שלכים של צורר ומורה, ויש הרבה אחרונים, שם יש יותר נפח שאפשר לשבת עליו, וזה יחזור גם בסוגיה שלנו, זה כמובן יחזור גם לאכילה, כי הדיון שם הוא בדיוק על היחס בין הגניבה לבין האכילה, בין שתי הגניבות של אומן התורה הגדול, ובין גבל לבין הקהילה. אז אני אשלח בהם קולות ראשונים, אני מאמין הערב, אבל הקורות הבסיסיים זה, שוב, פסוקים, בראשי הלכה המשניות, בבלי וירושלמי פה, שהם מאוד משמעותיים לגבי הגניבה, וכאמור בסוגיה בדף פעיבה. שקודם גדול, תודה.
טוב, זה שני דברים קצרים. בתוספתא יש במידה מסוימת, כאילו, יש בדיוק את התנועה הפוכה ממה שאני ניסיתי לתאר, כי עיקר הדברים של הגמרא ושל רבינה שם, כאילו, אם אמרתי שהגמרא ורבינה, עיקר הנקודה שלהם זה לקחת גם את השם סופו וגם את הדמוניות המקראית ולאחד אותם, אז התוספתא מציבה אותם כשני מסלולים נפרדים שאפשר לתת בכל אחד מהם. זאת אומרת, יש או אחד מחבורה של סריקין, או שאכל כשיעור, וזה שני מסלולים נפרדים שלא מאחדים ביניהם, סתם כהערת ביניהם. חוץ מזה, היה לי מישהו רעיונות על סוף הגמרא, כאילו מה התרחש שם, בית המדרש, אני זהיר, בית המקדש. לא?
לא שומעים.
טוב. עכשיו, בצעירה, התחיל את הסגילה גם, שבעיני יודע, כנראה התאפת, אני מדבר בסוף, נכון? שכל יהיה...